חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת וירא, שבו בעצם מסופר על מעשה החסד הגדול של אברהם אבינו. ונעמוד על מבחן החסד. פרשתנו מספרת, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו וכו'. הוא ביקש מהם, אל נא תעבור מעל עבדך, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אחוותו, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו וכו'. זהו סיפור אחד של מעשה החסד בפרשתנו. אבל נמשיך את הפרשה, והפרשה מספרת לנו שוב על מעשה חסד דומה לכך אצל לוט, שכתוב בפרק י' פסוק א', ויבואו שני המלאכים סדומה, ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, ואז הוא אומר להם, הננה אדונה, אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, השכמתם והלכתם. ואז ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות אפליים ויוכלו. אז יש לנו למעשה, התורה מספרת לנו, בפרשה הזאת, שתי מעשי חסד. מעשה אחד פותחת הפרשה, מעשה חסד של אברהם, ובהמשך הפרשה, התורה מספרת לנו, על מעשה החסד של לוט. והשאלות הן קשות מאוד. כי חז"ל מלמדים אותנו שעל המעשה חסד של אברהם אבינו קיבלו שכר, אברהם אבינו זכה לקבל שכר, הוא ובניו ואחריו, וגם בדורות הבאים, ביישוב ולעתיד לבוא. יש אריכות גדולה בחז"ל ובמדרש על כל השכר הגדול שהוא קיבל על מעשה החסד הזה. קודם כל, מה זה שונה מכל מעשה החסד שהוא עשה עד היום? ושנית, הקושי הכי גדול, למה אצל לוט כלום לא מתייחסים לכל מה שהוא עשה? הרי אם אנחנו נתבונן, בואו ננסה לנתח את המציאות, יש הבדל גדול בין אברהם ללוט. לוט חי בסדום, עיר סדומית. מי שעושה שם חסד, אחת דתו להמית. כמו שצבעו כולם, כל אנשי סדום על ביתו. זאת אומרת, להכניס ולעשות הכנסת אורחים בסדום, זה פשוט פיקוח נפש. ולמרות זאת לא תכניס. והוא הפציר בהם. הוא סיכן את החיים שלו. אצל אברהם אבינו לא היה שום סכנה. בשמחה אתה יכול להכניס. נכון, הוא היה חולה. ביום השלישי למילתו, הקדוש ברוך הוא הוציא חווה מנרתיקה, ומאוד קשה, הוא מתאמץ, אבל לא היה לה מסוכן. אז למה המעשה של לוט אפס, ומעשה של אברהם אבינו עד בלי די? מהו ההבדל בין שתי המקרים שפרשתנו מנמדת? אין ספק שאנחנו נמצאים במצב לא קל, מצב של עם ישראל הוא קשה מאוד, אחרי כל הטרגדיה הרצחנית, האכזרית שאין לה אח ורע, קשה מאוד להכיל את כל האכזריות, את הרצח, את כל מה שהתעללו, ואת האנשים, נשים, זקנים, בטף, ברצח, בשבי, בחולים, הפצועים, ועדיין אנחנו בעיצומה של מלחמה. וברוך השם, כל הלבבות התעוררו וכולם, יש אחדות בעם, אהבת הזולת, ועשיית חסד עד בלי די, שזה אין סנגוריה גדולה מזו, שבעזרת השם יתברך, שיפלו כל אויבינו תחתנו, ונחגוג את הניצחון והשמדת כל אויבינו עד תום. אבל באותה הזדמנות שאנחנו כולנו רתומים לעשיית חסד, עלינו להבין יש מבחן החסד. מתי החסד הוא חסד אמיתי, ומתי החסד הזה הוא חסד מדומה. כמו שנלמד בפרשתנו. ונפתח בסיפור, שבעצם הסיפור הזה יהיה הפרשנות הראשונה. מסופר על הרב יצחק מברדיצ'וב, שפעם אחד, בגלותו שהוא הלך למקום, הגיע לאיזה יישוב, שלא מכירים אותו, לא הכירו אותו, הוא בא לאחד הגבירים, שהגיע למקום, ביקש ממנו להתארח אצלו. אז אותו גביר אמר לו, מה שייך? היה נראה הרב יצחק מברדיצ'וב, כאדם פשוט, הוא חשב שאיזה עני בא אליו. אמר לו, לך לבית כנסת, יש שם הכנסת אורחים, מה אתה בא אליי? אמר לו, אני לא עני. אמר לו, טוב, אז יש הערכה, אם אתה לא עני, יש גם אצל המלמד, הוא מקבל אורחים, תלך לשם. טוב, הלך הרב יצחק מברדיצ'וב, הלך למלמד, כי הוא לא בא בתור עני שמקבצן, אלא בתור מזדמן למקום שאין לו איפה לישון. אז הלך אצל המלמד. המלמד כמובן קיבל אותו במאור פנים, בשמחה. הוא ישר זיהה שזה מדובר על הרב יצחק מברדיצ'וב, והוא שמח על הזכות שנפלה בחלקו לארח את הצדיק הקדוש הזה בביתו, וממילא השמועה נפוצה בעיר שהגיע לכאן, הצדיק הרב יצחק מברדיצ'וב, וואי, זה עשה רעש בכל היישוב, וכולם התחילו לרוץ לבית של המלמד, ובתוכם מי מגיע? גם אותו עשיר. מה הוא שמע שהרב מברדיצ'וב כאן, וכולם נכנסים ונדחפים ורוצים לקבל ברכה והעצה, ופתאום העשיר רואה את מי? את אותו אחד שהוא דחה, שהוא בא אליו וביקש ממנו אכסניה. והוא כל כך נשבר, איך הוא נכשל בכזה דבר. פנה לרב, התחיל להתחנן אליו, ולבקש ממנו סליחה ומחילה, והוא לא ידע שזה הרב מברדיצ'וב, והוא מבקש מאוד שחייב הרב לבוא להתארח בביתו, כי כל הצדיקים וכל החכמים שמגיעים, מגיעים מתארחים אצלו בבית, והוא רוצה שגם הוא יבוא להתארח אצלו בבית. אמר לו הרב מברדיצ'וב, תשמע אותי. אתה יודע שפרשת השבוע זה היה פרשת וירא. אז הוא אמר לו, אתה יודע שפרשת השבוע, התורה מספרת על שני מעשי חסד. חסד של אברהם אבינו, וחסד של לוט. למה החסד של אברהם אבינו כל כך מעורך, ומקבלים על זה שכר, ועל החסד של לוט כלום? אמר לו, מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? אצל אברהם אבינו, חז"ל אומרים, וירא שלושה אנשים שנדמו לו כערביים, חשב איזה שלושה ערבים, מוסלמים, מי יודע אם לא חמאסניקים אפילו, ערבים. ובכל זאת, הוא לקח אותם ורץ אחריהם וקיבל אותם וערח אותם. ומה הראיה שהוא חשב שהם ערבים? כתוב הרי, הוא קח נמעט מים ורחצו רגליכם, למה אומרים חכמים? חשד בהם שהם עובדי עבודה זרה, וזה היה בזמנם כזה סוג של עבודה, אז הוא אמר להם לרחוץ את הרגליים מאבק, שלא יהיה משהו שקשור לעבודה זרה. ובכל זאת, אבל הוא קיבל אותם, במאור פנים, חיבד אותם, שחט שלושה עגלים, לתת לכל אחד לשון, לא חתיכה אפילו, לשון שלם, שלושה עגלים שלמים, איזה מאור פנים. ואילו לא, מה כתוב שם? שבאו מלאכים, הוא ראה מלאכים, הוא לא ראה ערבים, הוא בא, מה, בטח, מלאכים, הוא ראה מלאכים, הוא בא רוצה מלאכים, בטח שאני, הוא רץ לקבל אותם, שיהיה לו זכות, סוף סוף הוא רואה גם פה מלאכים, כמו שהוא ראה בביתו של אברהם אבינו, היה יכול לראות מלאכים, ופתאום הוא רואה גם פה עכשיו באו אליו מלאכים, אז הוא רץ והתחנן שיבוא אליו. אמר לו, אבל זה ההבדל בין לוט לאברהם. זה לא חוכמה להירח מלאכים, חוכמה להירח גם ערבים. כשבאים אליך הכנסת אורחים, זה לא משנה במי מדובר. עשה הכנסת אורחים. כשאתה עושה חסד ואתה חושב אם זה מתאים, לא מתאים, וזה ברמה או לא ברמה, אז זה כבר לא חסד. כיוון שבעצם, לפי הרמב"ם דיטשוב, פירושו של דבר, שכאשר אנחנו, הבן אדם עושה חסד, כמו אותו גביר שאומר שכל החכמים, כל הגדולים באים אליו, כי הוא מתחבד בזה. יוצא שהאינטרס שלו שהוא עושה הכנסת אורחים זה בשביל הכבוד שלו. זה לא חסד. חסד זה כשאתה אין לך מזה כלום. אתה מקריב את עצמך על כלום. שלושה ערבים. ואם הכל אתה עושה, אז זה לא מתוך אינטרסים, זה רק מתוך אהבת חסד. זה המבחן. ולכן אברהם אבינו, מעשה חסד שלו היה גדול, וקיבל על זה שכר, ולוט בכלל לא נחשב. זה כמו שמסופר בספרים, ככה מסופר על כל פנים, יש מסורת. איך אביו של הבעל שם טוב רבי אליעזר, זכה לבן כמו הבעל שם טוב, איך הוא זכה לכזה בן? ועוד יותר, אתם יודעים מתי נולד לו הבן הזה? בסביבות גיל 100. פלא פלאים, דבר נגד הטבע. אז מסופר עליו, יש עליו קצת סיפור ארוך, אבל אני מספר רק את העצם שקשור אלינו, שהם באמת, הם היו, פתחו את ביתם ואשתו, הם היו עררים, לא היה להם ילדים. אבל הבית שלהם היה ביתו של אברהם אבינו. תמיד חסד וחסד ולעשות ולהיטיב עם כל מיני בני אדם. אין שבת שלא יהיה על שולחנם אורחים שאוכלים אצלהם בביתם. תמיד כל ערב שבת שולח שליח, חפש לו אורחים שיהיו אצלו ישוב בשבת איתו. פעם אחת, וכמובן שכל כך הרבה חסד הוא היה עושה כמו אברהם אבינו, היה עליו סניגוריה למעלה בשמיים, באמת התעורר רחמים עליהם, איך הם לא זכו לבן, בגלל שהוא הולך בדרכו של אברהם אבינו ועושה חסדים ומאיר פנים לכל אדם, אז החליטו מבחינת מידת הרחמים לזכות אותם שיפקדו בזרע של קיימה, כמו אברהם אבינו. אבל מה, היה שם עדיין דיון, מה זה אומר שהוא מקבל מכניס אורחים. החוכמה היא בוא ננסה אותו שיכניס אורחים שלא מתאימים לו, שיעשה דברים שבאמת לא לרוחו, ובכל זאת יכניס אותם, ונראה איך הוא יתייחס אליהם. אז אליה הנביא הסכים להיות השליח. ומה קרה? פעם אחת, השליח, אחרי שהוא מחפש וחפש, בערב שבת, אין אורחים. חוזר לבית, אומר להם, אין, לא מצאתי אף אחד. היה להם צער גדול שחבל איך עברו את השבת, בלי הכנסת אורחים, אבל זה מה שיש. והנה ביום השבת, אחר הצהריים, פתאום הוא רואה בן אדם שהגיע עם התרמיל שלו, עם כל החפצים שלו בשבת, הגיע לשם את הכנסת, שמח, או, הנה עכשיו יש לו איזה אורח, בטח אין לו איפה לאכול, הזמין אותו. ואז הוא לקח אותו והכניס אותו לבית שלו, למרות שהוא לוקח, איך הוא הגיע בשבת בכלל? חלל שבת, ועם כל החפצים שלו, אין לו בעיה של הוצאה מרשות היחיד, לרשות הרבים, ואילו רבי אליעזר לא אמר לו שום מילה, קיבל אותו במאור פנים, חיבד אותו, והשפיע עליו שפע עד בלי די, ואז בשמיים התעוררה הסנגוריה הגדולה, שהוא עשה מעשה חסד כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו עשה חסד עם הערבים, זה לא אנשים שהוא היה רוצה אותם, אבל לא משנה, העיקר לעשות חסד עם הבריות. גם הוא עבר את המבחן כמו אברהם אבינו, שהוא עשה חסד אפילו עם בן אדם שחילל שבת, והוא עושה איסורים, והוא לא דיבר איתו כלום על הדבר, אלא הוא הסתכל על החסד איך אפשר לעזור לבן אדם. ולכן בזכות זה זכה לנס כמו אברהם אבינו שנולד בגיל 100 שנה, אז גם הוא בגיל, קרוב ל-100, אשתו נכנסה להיריון ונולד להם הבעל שם טוב. כשעושים חסד אמיתי, אז לא בוחנים למי עושים. זה אחד המבחנים שבוחנים את האדם באמת, מה המניעים שלו לחסד. האם החסד הוא נובע מתוך חישובים ואינטרסים אישיים, להתחבד בדבר, אוי, זכיתי שאצלי יתארח פלוני, אלמוני, בשביל הכבוד, אז זה לא חסד. אין לזה ערך בכלל. אז זה מעשה לוט. אבל החסד האמיתי זה שאתה עושה חסד עם כל אדם, באשר הוא. זהו הסבר אחד לפי הרב יצחק ברדיצ'וב. הסבר נוסף שחשבתי לומר, שקודם כל אנחנו עלינו להבין שיש מושג בחז"ל, חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? כמו שיעקב אבינו אמר לבן שלו, ועשית עמדי חסד ואמת. מה זה חסד של אמת? למה קוראים חסד של אמת? מה, יש חסד של שקר? חסד של אמת זה שאדם לא מצפה לתמורה. בדרך כלל זה נאמר לדוגמה, אתה עושה חסד עם אדם שנפטר. הרי הוא כבר לא יכול להחזיר לך שום תמורה, לא להכיר לך טובה, לא להשיב לך איזה הוקרה, איזה כבוד, איזה מילה, שום דבר. אז החסד הזה הוא חסד אמיתי מתוך אהבת החסד, כמו בורא עולם. לא מתוך אינטרס שאתה מצפה ומחכה ומייחל לקבל איזה תמורה. לזה קוראים חסד של אמת. ככה יעקב אבינו אמר ליוסף. ויש לדוגמה נוספת, מתן בסתר יכפה אף, כמו שאמר שלמה המלך במשלי, בחסד ואמת יכופר עבור. מתן בסתר יש לו מעלה מיוחדת. כשבן אדם עוזר ועושה צדקות וחסדים, מבלי שידעו שהוא עשה, יש לזה יתרון עוצמתי, מה שאין לצדקה רגילה וחסד רגיל. למה? כי כשלא יודעים מי אתה, אז אין לך שום אינטרס. אז החסד והצדקה שלך היא תאורה. אז הכוח שלה הוא עוצמתי מאוד, והוא מחפר כל עוון, מבטל כל גזרה. ובמיוחד כשיש מידת הדין מתוחה, מתן בסתר יכפה אף. כשעושים את הדברים בסתר, זה ממש מתגבר אפילו על חרון אף שיש בעולם, ומידת הדין מתוחה, אבל הכוח של החסדים שאתה עושה, ללא שום הנאה מהם, ללא שום ציפייה לתמורה, כי לא יודעים שזה אתה בכלל, אז ממילא זה העוצמה של החסד הזה. לכן הוא מחפר. ולכן גם דוגמה נוספת לכך, שחסד של בני הבית, ההפך, המצווה הגדולה של חסד, כמו שמובן בירושלמי בפוסקים, מבשרך אל תתעלם. כשאדם עושה חסד עם בני הבית, בני הבית, מה אתה יכול לצפות מהם? מה, שמחר יתנו לך תמורה? או שמחר יפרסמו אותך, עשית חסד בבית, איזה בעל יקר יש לי, תשים הודעה בעיתון, תפסה, יש לי בעל כזה יקר, עוזר לי בבית, איזה, יחשבו שהיא משוגע. אף אחד לא יכול לקבל תמורה מחסד של בית. זה החסד האמיתי. המבחנים של החסד, זה כשאדם עושה את החסדים ללא ציפייה וללא אינטרסים. לא בשביל התמורה, לא בשביל הכבוד, לא בשביל ההנאה. זה חסד אמיתי. לכן כשבוחנים חסד, צריך לבחון את הפרמטרים האלה. כשאדם נקלע לדברים האלה, איך הוא מתנהל איתם, איך הוא מתנהג איתם. אחרת זה לא שווה. ועוד יותר, כאשר יש לזה מסירות נפש, כאשר יש מאמץ לעשות את החסד הזה, שאז לפום צערה אגרה, כמו שאמרו חז"ל, גדולה מצווה בצער, ממאה שלא בצער. יש לזה הגדלה של הזכויות כשאדם מתאמץ, וזה היה אצל אברהם אבינו, שלמרות שזה ביום שלישי למילתו, שהוא היה הכאבים הכי גדולים, ולמרות זאת, וגם כחום היום, ובכל זאת הוא התאמץ לעשות חסד. יוצא שהחסד שלו הוא חסד מיוחד. עכשיו נוכל להבין, שזה ההבדל בין לוט לבין אברהם. אצל לוט, אצל אברהם, מה כתוב? כאשר הם באו, הוא אמר, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. ואל הבקר עץ אברהם. אצל הבקר כתוב שהוא הלך, שחט שלושה עגלים, להביא לכל אחד לשון. במים הוא מתקמצן, יוקח לה מעט מים, מה קרה לו? למה שם במים הוא קמצן? הכי פשוט, הכי זול, והוא שם מתקמצן. אלא מה אומרים המפרשים, כיוון שיוקח לה מעט מים, הוא ביקש מעבדו, מבני ביתו, ללכת לדאוג להביא מים, הוא בינתיים עושה פעולות אחרות, אלא בקרץ אברהם. אז על חשבון אחרים, הוא יודע קודם כל להתחשב בבני הבית, לא, אל תביא כמות גדולה של מים, שיהיה להם מספיק, לא, 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 לא. אל תצער את אחרים בשביל שאתה רוצה לעשות חסד. כשאתה עושה חסד עם הגוף שלך, תרוץ, אלא בקר רץ אברהם, שחט שלושה עגלים, מתאמץ. אבל כשזה נוגע לבני הבית, קודם כל מתחשבים בבני הבית. זה חסד אמיתי. החסד האמיתי זה כאשר אתה לא עושה את זה על חשבון בני הבית. כשאתה לא מתעלם מהבית שלך, זה חסד אמיתי. מה אצל לוט? אומר הרמב"ן, הרי מה קרה אצל לוט? המלאכים באו אליו, בסופו של דבר נכנסו הביתה, וכל אנשי סדום באו לשבור את הדלת. מה הוא יוצא, לוט יוצא אליהם? אומר להם, יש לי שתי בנות, רווקות, אני אתן לכם, תעשו בהם מה שאתם רוצים, אבל תעזבו לי את האורחים. אומר הרמב"ן, מתוך שבחו למדנו את הגנאי שלו. איפה ראית משוגע כזה, שנותן את הילדות שלו, שיתעללו בהם, בשביל אורחים? הרי כל בן אדם באופן טבעי, עושה כל מה שלאל ידו לעשות, כדי להציל את בני ביתו. והוא בדיוק הפוך. הולך מוסר, מוכן למסור את הבנות שלו, שיתעללו ויעשו בהם מה שרוצים, העיקר שהאורחים יישארו אצלו. מה זה אומר? זה אומר שאצלו אין חשבון של חסד עם בני הבית. בני הבית נרמסים, אפשר להתעלל בהם. העיקר שיגידו, עשיתי חסד, וואי, אני עשיתי חסד עם מלאכים. עשיתי חסד בסדום. זה לא חסד. חסד שאתה עושה על חשבון רמיסת צער, עוגמת נפש ומצוקה של בני הבית, אין לזה שום ערך לחסד הזה. זה כמו שמסופר, כך כותבים הדברים המפורסמים בשם הרב חיים ויטל, שככה אריזל אמרנו, שלעתיד לבוא כשאדם עולה למעלה לדין שמיים, אפילו עשה חסדים רבים מאוד 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 מאוד. איך נקבע שכרו על מעשיו הגדולים? לפי מעשיו בביתו. אם בבית הוא עשה חסד עם בני ביתו, אז יש ערך לחסדים שהוא עשה בחוץ. אם בבית הוא זלזל, אם בבית הוא צייר, אם בבית הוא לא יתייחס ולא יתחשב, אין ערך לכל החסדים. למה? למה? אתם יודעים למה? פשוט. כי כל החסדים של בחוץ הם נובעים מתוך אינטרסים. של יוקרה, כבוד, מה יאמרו, מה יגידו עליו. כי למה אתה מתעלם מהבית? אם יש לך טוב לב, אם אתה הולך בהנהגתו של בורא עולם, במידותיו של הקדוש ברוך הוא, איך אתה מסוגל להתאכזר על בני הבית שלך? איך אתה מסוגל להתעלם מכל אנשי הבית ולא להתחשב בהם? זה לא חסד. החסד הזה שאתה עושה בחוץ זה ממניעים אחרים. כבוד, יוקרה, תחפש את ההסברים, אבל זה לא החסד. לכן לא מקבל האדם שכר כלום על מעשיו שהוא עשה. זאת אומרת, המדד הוא איך הבית, כמו שמסופר על הסטייפלר, פעם אחת בא אליו איזה בחור שהציעו לו שידוך, והוא רצה ברכה מהסטייפלר על השידוך. אז הוא סיפר לסטייפלר, הוא אמר לו שהבחורה הזאת שהציעו לו, מספרים עליה שהיא ממש בעלת חסדים גדולים, הוא עושה הרבה הרבה חסד. סטייפלר אמר לו, תבדוק, זה לא מספיק מה שהיא עושה הרבה הרבה חסד. תבדוק מה היא עושה בבית, זו השאלה. האם בבית שלה היא עושה חסדים, או רק בחוץ עושה חסדים? איך אני אבדוק כזה דבר? מאיפה אני יכול להיכנס לבית שלהם ולראות איך היא מתנהגת? בקיצור, החליט אותו בחור, כנראה אם הסטייפלר אמר לו, זה לא בחינם. אז הוא בפגישה שנפגש איתה אחר כך, אבל תשמעי, הלכתי לסטייפלר, סיפרתי על השידוך שלנו, ושאת באמת יש לך שמח הולך לפניך, שאת עושה חסדים, אז הסטייפלר אמר לי, השאלה תבדוק מה החסדים שעושה בבית, באמת איך את בבית עושה חסדים, פחות, איך? לא, 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 תראה בבית, אני קשוחה מאוד, אני בבית לא מוכן לוותר, בחוץ אני עושה, אבל בבית, והבין מהסטייפלר, שזה לא השידוך, כי חסד של בחוץ זה לא חסד. חסד של בחוץ זה אינטרסים. חסד האמיתי זה מתחיל בבית. כשאתה במקומות שאתה לא מצפה לשום תמורה, לא להוקרה ולא לתעודות הוקרה, ולא לכבוד ולא ליוקרה, שם החסד. אז תעשה גם בחוץ. אבל אתה לא יכול להיות שבבית תהיה אכזרי, שבבית תהיה קפדן, שבבית אתה מעיק ומציק, בבית אתה מתעלם, ואתה עושה חסדים בחוץ. לא יכול להיות שהחסד הזה נובע מטוב לב. זה נובע מאינטרסים, אתה מחפש את הכבוד, את היוקרה, את מה שיגידו לך איזה מילה. כמו שמסופר עליו, ישראל מסלנט, היה לו תלמיד אחד, שכל כך הפציר בו להתארח אצלו בשבת, ואז סופו של דבר, הרב ישראל מסלנט אמר לו, טוב, אני אבוא אבל בתנאי שאני מנהל לך את השולחן שבת. כי הרב ישראל מסלנט בירר קצת איך מתהלך אצלו בבית, הוא הרי סיפר לו לרב ישראל מסלנט שהיה בבית שלו שיא ההידורים, והבית ערוך בטוב טעם ודעת, וכל טוב, והכל בצורה נעימה, אוכלים, שרים, שמחים, דברי תורה, והכל. נהל, בקיצור, בית לתפארת. אבל הרב ישראל מסלנט בירר קצת על ההתנהלות של הבית, וידע שיש לו משרתת. מי המשרתת שלו? איזו אלמנה שמתפרנסת בדוחק, והיא עובדת מסכנה, כולל שבת, היא מתפרנסת בזה שהיא עובדת שם אצלו, שהוא גביר, אז הוא יכל להרשות לעצמו. כשהרב ישראל מסלנט הגיע, אז הוא הגיע מבית הכנסת, חזרו, נכנסו לבית, תכף ביקש את הכוס קידוש עם היין. אין שלום עליכם, אין אשת חיל, אין שום לשם איחוד, אין כלום. ישר התחיל, יום השישי, סברי מרנן. לא מבין, מה קרה שהרב ישראל מסלנט מקצר ככה. גומרים את הקידוש, הוא מיד נוטל ידיים, מהר, מבקש המוציא, תכף הוא מיד בקשה להביא את הדגים, מהר גומר לאכול את הדגים, תכף תביאו את המנה השנייה, תביאו את הכינוח. כבוד הרב, אנחנו רגילים, באים קודם כל, יש תפילות לפני, ושלום עליכם, ושרים, ואחר כך לאט לאט טועמים, ואחר כך נוטלים ידיים, יש קצת סלטים, אחר כך דגים, עושים הפסקה, קצת שירה, ואחר כך גם דברי תורה, ואחר כך מביאים את המנה, ואחר כך גם כן יש כינוח. יש זמן, למה ככה הרב עושה הכל? אמר לו, תקרא למשרתת, ואז הוא קורא למשרתת, והרב ישראל מסלנט פונה אליה ואומר לה, אני רציתי לבקש ממך סליחה, שהשבת התארחתי ולחצתי אותך מדי, ישר דבר אחרי דבר בלי הפסקה, ככה בדרך כלל יש לך מנוחה ורוגע, וזה לאט לאט בין דבר לדבר. אמרה לו, כבוד הרב, הלוואי והרב יבוא כל שבת. כל שבת עד שאני גומרת פה, ואני מגיעה לבית, הילדים מחכים, כל אחד זה במיטה, זה ברצפה, אין שולחן שבת, בחצות אני מתחילה לארגן את כולם ולהעיר אותם, לשבת לשולחן שבת. סוף סוף יהיה שבת אחת שנשב נורמלי על שולחן שבת בזמן שמתאים. אמר לו הרב ישראל מסלנט, הבנת מה שעשיתי? רציתי ללמד אותך בשביל זה באתי. עכשיו אתה רוצה להגיד שלום עליכם? אשת חי, עכשיו אנחנו מתחילים מחדש. נגיד שלום עליכם, נגיד אשת חי, נגיד לשם איחוד, נגיד דברי תורה, נשיר שירים, הכל. אבל לא על חשבונה. אתה רוצה לעשות חסדים? אל תעשה על חשבון אחרים. כשהחסד הוא חסד אמיתי, אתה צריך קודם כל לחשוב על כל הסובב. אתה לא יכול להתעלל, להציק לאחרים, ועל חשבון זה לעשות חסדים, זה לא חסד. זה לא חסד, זה לא חסידות. זה השקפה האמיתית. זה כמו שמסופר על האבא של הרב שבתאי מיודלביץ'. קראו לו רב שמואל אהרון יודלביץ'. הוא היה מגיד גדול גם כן, שכל כך היה מוסר את עצמו, והולך ממקום למקום בכל הארץ, כדי לדבר. הוא היה הדיבור שלו כמו ש... אני הכרתי את הבן שלו, הייתי שומע ממנו, זה כל כך היה מעורר, כל כך יפה לשמוע את המגידים האלה. והוא היה אמנם גאון גדול, אבל לא היה מסרב בגלל שכל כך הרבה הפצירו בו כל מקום לבוא, לתת חיזוק, אז הוא היה מסתובב מקום למקום, 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 לחזק. והנה, בקהילה שהוא נמצא בבית הכנסת בירושלים, לצערנו הרב נפטר הרב של המקום. ומתקרב יום כיפור. כשהגיע יום כיפור, בדרך כלל הרב לפני כל נדרה, אומר שיחת התעוררות, זה הזמן שכולם כמו מלאכים, כולם לבושי לבן, יש תעוררות של יום כיפור, ואז זה הזמן לעורר ולדבר חיזוק וכו'. אבל השנה הרב לא נמצא. אז אמרו לרב יודלביץ', כבוד הרב, חסד גדול תעשה איתנו עם השנה, אתה תדבר. אתה חייב למלות, לנצל את הרגעים האלה. לא, אני לא מגיב להם. מנסים אבל כבוד הרב, זה זמן, זה יום כיפור, זמן של התעוררות, זה זיכוי הרבים, זה חסד עם כולם, כמה הדבר הזה יכול להועיל. שום דבר לא מגיב להם. הוא בשלו לא מוכן, לא מוכן. לא הבינו אותו מה קרה לו. ואז מוצאי כיפור השיב לשואלו, למה הוא התנגד? אמר לו, אתה יודע, אתם חושבים חיזוק, חיזוק, התעוררות, זה נכון, זה ודאי, זה חסד עם הרבה אנשים מצוין. אבל הרי יושבת שם הרבנית, אשתו של הרב שנפטר השנה, היא רגילה שכל שנה עומד הרב לדבר, ועכשיו פתאום יעמוד אחר במקומו. אתם יודעים איזה צריבה, איזה צביטה בלב שלה יהיה, איזה צער יהיה לה. לא שווה כלום. החיזוק של כולם, החסד של כולם, כשזה על חשבון של אחרים שמצער אותם. ולכן לא רציתי לדבר. זה חסד. חסד, החוכמה היא לבחון אותו. וזה החוכמה. אנחנו לומדים בפרשתנו על החסד. ואנחנו נמצאים בתקופה שכולנו רוצים לעשות חסדים. וזה מאוד מאוד חשוב. אבל יש הבדל בין אברהם ללוט. וזה מבחן. שזה כל הפרמטרים של מעשה החסד, שיעמוד בכל הקריטריונים של חסד, לא על חשבון אחרים, לא על חשבון להציק לבני הבית. צריך לדעת, אתה מוכן לעשות, אתה מוכן להקריב, שהחסד יהיה אמיתי, לא בשביל שיפרסמו אותך. ההפך, תעשה בסתר, כמה שתעשה בסתר, כמה שתעשה לכל אדם בלי לדעת להבדיל, מעניין אותך, יש לך קשר, אין לך קשר, שום דבר. כל האינטרסים שמובילים אותך לחסד, מאפס את החסד מתוכנו. אין לזה שום ערך. זה חסד של לוט. אדם שרוצה שהחסד יהיה שלו חסד אמיתי, זה קודם כל תמיד להביא בחשבון את כל הסובב אותו. ואז המעשה חסד הוא עוצמתי שאין לו אח ורע, שעל חסד שהוא באמת ללא אינטרסים, זה כמו מתן בסתר, יכפה אף, זה מה שימתק את הדינים מעלינו, זה מה שיגרום בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, שיפיל את כל אויבינו תחתנו, שישיב את השבויים לביתם בריאים ושלמים, שכל חיילינו יחזרו בריאים ושלמים שלא ייפגע אפילו אחד מהם, ונזכה כולנו בעזרת השם להיוושע, ולהתבשר בבשורות טובות, ונזכה לגאולה בקרוב, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני, יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.